לא יכול. ואנשים לא עזבו, חיכו, חיכו וישבו, והזמן נמשך עד לתוך הלילה של ראש השנה. רק צריך לזכור עכשיו, כל התיאור הזה בא לתאר לנו בן אדם שיודע שהוא עומד להיפטר מהעולם, שהוא עומד לצאת מהעולם. רבנו ידע, עכשיו הוא הולך להיפטר מהעולם, ותראו את ההתנהגות שלו, שגם ברגע האחרון יש מה ללמוד ממנו. כמו שהוא אמר פעם לאחד, אני אלמד אותך איך למות. תראו מה זה דבר זה. רבנו מלמד את כולם איך לחיות, ואיך לעלות, ואיך ללמוד, הכל. אני אלמד אותך גם איך למות. גם איך למות צריך ללמוד. כי רבנו אומר, כשמגיע הידיעה הזאת לאדם, החשש, הספק, שהוא עומד לצאת מהעולם, הוא בבעלה. תלוי באמונה שלו, הוא בבעלה לקראת מה הוא הולך, לאיזה חושך הוא הולך, מכניסים אותו לאדמה, מה יהיה, איך יהיה, כולו רועד מפחד. אבל לפי התיאור של רבנו, אם היה וידאו בימים ההם והיו מצלמים את, את העניין הזה של פטירת רבנו, היינו עמומים מלראות בן אדם כזה. איך בשלווה, איך בשמחה על הפנים שלו, רבי נתן אומר, איך הוא מבקש... תשטוף לי את הזקן, סגור לי את הכפתורים. על זה אתה חושב עכשיו? כמה דקות לפני הפטירה, על זה אתה חושב? לסגור את הכפתורים, את החפתים, סגור לי, תנקל לי את החולצה, סגור לי, כאילו אני הולך לפגישה עם מישהו. זה אמונה, אמונה טוטלית. הוא מאמין, הוא הולך לקדוש ברוך הוא, הוא הולך לפגישה המיוחלת, שהוא ציפה אליה 40 שנה, הוא מחכה ליום הזה, מתי אני אבוא להיפגש עם הקדוש ברוך הוא? באיזה שלווה, באיזה שמחה. רבי נתן אומר, כשהוא ראה אותו, כשיצאה נשמתו, בן אדם שוכב בשלווה וחיוך על הפנים שלו. חיוך על הפנים שלו. הלוואי שנזכה למדרגה הזאת בעזרת השם. עם חיוך, הבן אדם יוצא עם חיוך מהעולם, עם איזה אמונה, עם איזה ביטחון, הוא הולך לקדוש ברוך הוא להיפגש איתו. אין דבר נפלא מזה. במשה כתוב שמשה התאווה למיטתו של אהרון. כשהקדוש ברוך הוא אמר למשה, הגיע הזמן של אהרון להיפטר מהעולם, אמר לו, תעלה לאור ההר. הוא ומשה עולים לשם. משה אומר לו, תתפשט, תוריד את הבגדים בגדי כהונה, תשכב על הרצפה. וזהו זה, תצא מהעולם. הוא יצא בשמחה, באהבה. משה ראה את זה, התאווה למיטתו של אהרון. גם בלעם התאווה למיטה הזאת, והוא אמר, תמות נפשי, מות קדושים. הוא התאווה, אבל הוא לא עומד ככה, הוא עומד בחרב, דקרו אותו, והוא מאוד נבעל כשדקרו אותו, בלעם. הוא לא זכה לזה. אז מה אני אומר פה? אפילו במיטה של רבנו, אתה רואה את מה שהוא כל הזמן לימד אותנו, האמונה. האמונה עד אין סוף, להאמין בקדוש ברוך הוא בתכלית, בלי שום ספקות, בלי שום בלבולים, בלי שום... אין ספק. הקדוש ברוך הוא הכוח, הוא הנצח, הוא המנעיד, כל מה שקורה זה ממנו, שב בשקט, רק תקבל באהבה, תודה לקדוש ברוך הוא, תזרום עם הקדוש ברוך הוא, וכל הספקות והבלבולים, ואולי, ואולי, זה הכל כפירה בעבודה זכר רבנו. כל פגם באמונה... זה עבודה זרה. ובלי גבולות, אני עוד פעם אומר, בלי גבולות. לא, אבל זה תלוי בהשתדלות שלי, זה תלוי בהשתדלות שלו, זה תלוי בהשתדלות שלה, אם היה ככה, היה ככה. זה הכל דמיונות. אין, יש רק הקדוש ברוך הוא, והוא מנהיג את העולם בלי יוצא מן הכלל. וזה עבודה קשה, וזה עבודת השם. על זה אנחנו צריכים לעבוד. אתמול התחדש לנו באמצע הלימוד פה, אתמול בערב למדנו, זה נקרא עבודת השם. עבודת השם זה העבודה של השם, לא שלנו. עבודת השם זה העבודה של השם. הוא ברא את העולם, והוא מנהיג אותו, והוא מוביל אותו לתכלית, והוא בונה את הכלים שבהם הוא מתבטא. הרי כל פרט בבריאה זה כלי לגילוי אלקות. זה עוד כלי שהוא מוציא לפועל, שצמצום אלקות שהוא מתגלה אבא. בעולם. אבא. אז הוא בונה את הכלי שלו. כמו שאריזל מסביר, שבניין הכלים זה הספרות, הוא בונה את הכלים, וכשהוא בונה את הכלי, האור נכנס לתוך הכלי, הוא קורא לזה אור שנכנס לתוך הכלי, וזה גילוי האלקות. אז כל אחד ואחד מה שרבנו אומר, יש בו נקודה מה שאין בחברו. כל אחד ואחד מאיתנו הוא כלי לגילוי אלקות. כולו סג יחדיו, בתורה פי ב', חלק ב', רבנו אומר, בשביל זה משה הריץ את כל אחד מישראל. הוא לא ראה פה מה שאנחנו רואים בראש שלנו בן אדם. הוא ראה פה גילוי אלקות. הוא ראה את ההתבטאות האלוקית בכלי הזה, בגלל זה הוא אוהב את כולם. וזאת האמת. זאת האמת, האמת שאין עוד מלבדו. ולא כל הארץ כבודו והקדוש ברוך הוא אחד, אין עוד מלבדו. כל השאר זה הדימויים, רבנו אומר. הדמיונות, זה הדימויים, הציורים שהמדמה שלנו מצייר וקורא כל מיני מושגים לכל מה שאנחנו מכירים. מושגים, מושגים שהם התעיה, זה לא האמת. העולם מתעה אתכם, אומר רבנו. האמת היא שיש רק הקדוש ברוך הוא. כל השאר זה הלבושים שלו. מנקודת הנחה כזאת יצא לעולם ונכנסת לראש של התכלית. העולם שלנו בנוי הפוך. יש בני אדם, יש יחסים בינו לבין הקדוש ברוך הוא, יש תורה ומצוות שאומרים לך תעשה ככה, תעשה ככה. הכל אמת מהצד הזה. רבנו מלמד אותנו להסתכל מהצד השני. הצד השני זה הצד של התכלית. שלעתיד לבוא ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, אין עוד מלבדו, מלוא כל הארץ כבודו, זה התכלית. ביטול גמור, תיכנס לראש הזה, זה התכלית. על זה אנחנו עובדים, ברוך השם, תורה ומצוות, על זה אנחנו עובדים, להגיע לראש הזה, לתכלית הזאת. אז אני אקרא פה קצת בסיפור של הפריטירה שלו, נראה שרבנו נכנס לזה יותר ויותר בדקות האחרונות שלו, לעניין הזה שאין עוד מלבדו. אז אומר רבי נתן, ונאספו כל העולם לבית הגדול שהיה מוכן שומר בו תורה, והיה שם דוחה גדול מאוד מריבוי העם, וכולם היו עומדים ומצפים שיכנס לומר תורה. בתוך שהיינו עומדים שם מצפים, אף על פי כן אולי יבוא, גם אני הייתי בתוך הקיבוץ, מספר רבי נתן, גם הוא ישב בקהל וחיכה שרבנו ייכנס לתוך לתוך האולם, להגיד תורה, כמו שהוא רגיל, בין יום ראשון לשני. ושלח לקרוא אותי לבוא אצלו. הוא שלח מישהו לקרוא לרבי נתן, בוא. הוא היה בחדר שלו רבנו. והתחיל לקבול לפניי. הוא אומר לרבי נתן, מה אני אעשה? מה אני אעשה? אני יודע שיש מלא אנשים מחכים שאני אגיד תורה, ואני לא יכול. כל שתי מילים מתחיל להקיד דם. איך אתה יכול לשבת להגיד תורה? אז הוא אומר לרבי נתן, מה אני אעשה? מה אני אעשה? והוא היה זל יושב עם סף של נחושת, עם דם הרבה על ירחו, כערה עם דם. הוא מדבר עם רבי נתן ומקיא דם, מהכל מהריאות. הוא יושב אצלו על מיטתו וכמעט שהיה סף מלא דם, אומר רבי נתן. והתחיל לדבר עם מי, מה לעשות בעניין אמירת התורה? ובתחילה השבתי לו, מה לעשות? אי אפשר, אי אפשר, אומר רבי נתן לרבנו, אי אפשר, אל תגיד. אחוז על השיב שיש רחמנות על העולם, שבאו ביסורים וטרחות כאלה. תראו רחמנות של בן אדם. תראו רחמנות, בן אדם גוסס. דם. הוא חושב על אחרים. מסכנים, אבל הם הלכו, התאמצו, נסעו. 100 קילומטר מדשיב אליי לשמוע תורה. נסעו מברדיצ'וב, נסעו מפה, באו כמו כל שנה, באים לשמוע תורה. איך אני אכזב אותם? תראו איך בן אדם יש לו יחס לבריות, איזה אהבת הבריות שהייתה לרבנו. איך, אבל מסכנים האנשים, איך אני, הם באו לשמוע, אבל אני לא יכול להגיד תורה. איך אני יכול לאכזב אותם? וגם כל ימי הקיץ העבר היה מצפה על ראש השנה הזה שיאמר תורה בראש השנה באומן, והבנתי שכוספו מאוד שיאמר תורה. אז מה רבי נתן עשה? עכשיו הפוך. ראה שהמצב כזה שרבנו רוצה, התחיל לחזק את רבנו. אמר לו, תשמע, אתה זוכר רבנו, כשבאת בלמברג, שאז התחיל ההוסט שלו, המחלה התחילה אז, והיא קטע, והיה לך קשה, וגם כאן היה קשה לך לומר תורה, בסוף אמרת תורה נפלאה, תתחזק, זה, וכך תחזק את רבנו, תראו דיבור מה עושה. והשם היה בעזרכם, ואמרתם תורה הרבה. כדברים האלה דיברתי עמו עוד, עד שישיב לי, אם כן, תראה, הוא חזק את רבנו, אני מוסר נפש. אני נכנס, ואני אומר תורה, ויהיה מה שיהיה. מתאבד על הקטע. כי הוא אומר, כפי דבריך, אני מוכן לומר תורה, ואני מוסר נפשי על זה. כי באמת היה מסירות נפש, שאומר תורה בחלישות גדולה כזאת, שכמעט היה נגבע בכל עת. אך ציווה עליי שעמיד את הכיסא, הכיסא שהיה יושב עליו לומר תורה, בדרך כלל היה יושב באמצע האולם, על במה, וככה הוא היה אומר תורה. אז רבנו אמר לו, תשמע, את הכיסא תשים קרוב לדלת, היציאה, שאם הוא נפטר באמצע הדרשה, תוציא אותי מהר החוצה, ולא באמצע האולם, קשה, לחץ, אנשים, יהיה קשה להוציא אותו. אז תביאו את כל הבמה, תעמידו ליד היציאה. כי העולם היה הרבה מאוד, והיה שם דוחה גדול מאוד בלי שיעור, ואמרתי לו שקשה לשנות להעמיד הכיסא. אמר, רבי נתן אומר, איך אני אסדר את זה עכשיו? כל העולם כבר, כולם בלחץ, אנשים יושבים על הרצפה, אנשים צפופים, כולם סביב הבמה. איך אני אזיז את הבמה עכשיו ליד הדלת? זה קשה. אומר לו רבנו, אם אתה לא מציע את זה לשם, אני לא נכנס. אז זהו התעקש רבנו. אם אתה לא מזיז את הכיסא ליד הפתח, אני לא נכנס. ותכף נכנסתי לשם, אומר רבי נתן, ועשיתי רעש גדול, והכרחתי את העולם להתפזר, עד שנסענו את הכיסא ממקום שהייתה עומדת, תחילה, ושמנו אותה סמוך לפתח. אחר כך הודיעו לו שהכל בסודר, הכיסא איפה שהוא רצה, ונכנס וישב על הכיסא. והבית היה מלא אנשים הרבה מאוד, והיה שם דוחה גדול שהיה קשה מאוד לסבול. כמעט שעמד אחד על חברו, ורבי נתן כשהוא מתאר תיאורים, רבי נתן הוא בן אדם אמיתי, הוא לא מגזים. כשהוא אומר משהו זה מדויק. אנשים עמדו אחד על השני, צפיפות שלא הייתה מעולם. הוא כותב בחיי מוהר"ן, שכמעט נפלו חלשות, התעלפו אנשים מהלחץ שהיה בצפיפות שהייתה. וקצתם לא יכלו לסבול וכוחו לצאת. והוא זל בעצם חלישותו, ישב על הכיסא בין ריבוי עם כזה, וישב קצת כדרכו, אחר כך פתח פיו הקדוש והתחיל לומר תורה. איזה תורה הוא אמר? התורה הכי ארוכה בליקוטי מוהר"ן. תורה ח' חלק ב', תורה הכי ארוכה, שזה היה כמו ספר דברים שמשה רבנו אמר את הספר, את הדיבורים האחרונים שלו לפני פטירתו, זה היה הדיבור של רבנו, תורה ח'. ואמר בקול נמוך, ואמר בקול נמוך ממה שהרגיל אומר תמיד. ולא היה שם שום דרך הטבע שיגמור התורה ארוכה כזאת בחלישות כזה. אך בעל הרחמים, אשר מחשבות ליבו לדור ודור, חמל עלינו ועל כל ישראל לדורות, עד שגמר את כל התורה. אחר כך ציווה לנגן ניגון כדרכו תמיד. אם המצב שלו, הבן אדם גוסס, אומר בלחש, בקושי שמעו את התורה, גמר את התורה, הייתה לו שמחה נפלאה. זה אדם עם אמונה בלי סוף, בלי גבול, הייתה לו אמונה בקדוש ברוך הוא, ביטחון בקדוש ברוך הוא. זה כאילו יש לך איזה חבר, ואתה כל כך מאמין בו, כל כך אמיתי, כל כך אתה מוכן ללכת עליו עד אין סוף, כך אצלו היה הקדוש ברוך הוא. אמונה עד אין סוף. אין, כל מה שהוא עושה זה בטח לטובתי, והמצב הזה, הכל. זה התכלית שאנחנו צריכים להגיע אליה בעזרת השם. ללכת עם אמונה בקדוש ברוך הוא, לזכור, קדוש ברוך הוא עושה רק טוב. וכל מה שלא נראה לנו, זה דמיון. אחר כך הלך משם לחדרו, וכל הלילה אחר כך כולל שני דראש שנה היה חלוש ומסוכן מאוד. והלכו לקרוא את הדוקטור. ראו אותו מצב כזה, קראו לה דוקטור, ולא הסתיים מילתא שיבוא, ואמר שהיא טובה גדולה שלא באה דוקטור. הוא עדיין נשאר בראש שלו. שדוקטור לא צריך לבוא. ואמר, כל מי שרוצה לחוס על חייו, לא יניח שיבוא דוקטור אליו. באותה סיטואציה הוא אמר את זה. אל תתנו שדוקטור יבוא אליכם. ואף על פי שיכול להיות שהוא בעצמו יצווה להביא דוקטור, אף על פי כן אל תביאו דוקטור, אפילו אם אני אומר תביאו דוקטור. באיזה מצב הוא אומר תביאו דוקטור? רבי נתן מסביר שהרבנו המשיך עם השיטה שלו לא להתעקש על כלום עד הסוף. הוא רוצה משהו, בא מישהו אומר לו לא, ככה, אומר לו בסדר, ככה. למה הוא שמע כל הזמן? זה רמזים הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא מדבר אחרת, רוצה אחרת. אז הוא אמר, אני לא רוצה דוקטור, ואנשים שם נבעלו, איך אפשר בלי דוקטור? הם היו ברמה שהם לא יכולים לסמוך על כלום אם אין רופא. תביאו, תביאו רופא. אז הוא שתק, אמר, טוב, תביאו רופא. הוא התבטל גם בזמן הזה, הוא התבטל לדעות שלהם. ואומר רבי נתן, אני לא הייתי אז אצלו כשאמר את הדיבורים האלה. רבי נתן הלך לישון, זה היה לילה שהוא לא ישן כל הלילה, אז הוא אומר שהוא הלך לישון. ואז רבנו אמר, גם אם אני אגיד, תביאו דוקטור, אל תביאו דוקטור. ורבי נתן לא היה כשהוא דיבר את זה. אחרי זה, כשרבי נתן חזר, רבנו אמר, תביאו דוקטור. רבי נתן התעקש, אמר, אל תביאו דוקטור. והוא לא שמע שרבנו אמר, אל תביאו. הוא פתרו איזה הבנה הייתה לרבי נתן. הוא הבין דבר מתוך דבר מדברי רבנו כל הזמן, שגם אם הוא אומר, תביאו, אל תביאו. והוא אומר, לא הייתי במעמד ההוא, אבל ידעתי שהוא לא רוצה שיביאו דוקטור. ועל פי כן לא הייתי מסכים עמהם בשום אופן שיקרו דוקטור אליו. אך נמנו ורבו עליי, הרוב היו נגדי, כל התלמידים היו נגדו, והביאו דוקטור בעל כוחי בערב סוכות, וקרוב הדבר שהוא קרב את מיטתו. יום שני לראש השנה. לא נכנס להתפלל עם העולם יחד כדרכו בכל השנה, בכל שנה. וכן באותו ראש שנה ביום ראשון התפלל עמנו יחד, ואכל עמנו על השולחן אחד בבית. אך ביום שני דראש שנה נכנס אפילו, לא נכנס אפילו להתפלל איתנו ביחד. זהו, כבר הוא היה מחוץ לעולם. הוא ישב בחדר פרטי ושם הוא התפלל. ועוצם חלישותו בכל אלו הימים אי אפשר לבאר, אף על פי כן דיבר עם העולם. ודיבר עם כל אחד ואחד מה שהיה צריך, וכולם קיבלו רשות ממנו אחרי ראש שנה, להתפרד, ללכת כל אחד לדרכו. עד שלא עלה על דעתם שיסתלק בסמוך. כי אם היה עולה על דעתם, לא היו נוסעים ממנו. כל תלמיד בא להיפרד ממנו אחרי ראש השנה, שלום, 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 ואף אחד לא עלה בדעתו שזה הסוף. אם זה הסוף, כל רגע ורגע תהיה איתו, תינק עוד, ברגעים האחרונים. ואפילו בנותיו וחתניו שיחיו, נסעו משם. לא האמינו שהוא נפטר. כי לא היה על דעתם שהגיע הסתלקותו כל כך מהרה. ועל פי שבאמת, אם היינו משימים לב קצת, היינו רואים בעינינו שהוא סמוך מאוד להסתלקותו, ושהוא חי בנס בכל רגע ורגע. והוא זל בעצמו, העיר לבבנו פעמים אין מספר, והודיע לנו בכמה לשונות, שהם סמוך מאוד, הם לא האמינו. הוא הודיע להם בפירוש, הזמן מתקרב, עוד כמה ימים, עוד כמה שעות, לא האמינו. רבי נתן בעצמו אמר, לא רציתי להכניס את זה בדעתי, שהוא עומד להסתלק. ארבעה עבודתנו הרבים, לא שמנו לבנו לזה, והיה נדמה בעינינו שאי אפשר שהשם יתברך יעשה זאת, לקח מהעולם אור צח כזה, לא עלה בדעתם, כזה פרק. ועל ידי זה איבדנו מה שאיבדנו, מה שהיינו יכולים לשמוע ממנו עוד. אך ברוך השם, אשר חמל עלינו בחזו, וזכינו לשמוע את מה ששמענו. רבי נתן, כבר היה לו הקו האמצעי. קו האמצעי, שהוא ראה את השלילה, קיבל אותה באהבה, והסתכל על צד החיובי. צד אחד אומר, חבל שלא היינו איתו והיינו שומעים עוד דיבורים, צד שני, ברוך השם, על מה ששמענו עד היום. בערב יום הכיפורים נכנסנו אליו, הוא ברך אותנו כל אחד כדרכו תמיד, אבל היה אז מאוים קצת, ונפל אימה ובושה גדולה על כל מי שנכנס אליו. אי אפשר לצייר נוראות הדרת קדושת פניו המהירים אז בערב יום הכיפורים, כשנכנסו אליו, אי אפשר לתאר רבי נתן אומר, אבל כל אחד שיחשוב מה הם ראו באותו רגע ביום הכיפורים, אדם שבמשך כל השנה, רבי נתן אומר, כשהוא היה עומד, מתפלל, השולחן היה רועד, שולחן ארוך, שכל התלמידים היו סביבו, השולחן היה רועד מהרעידה של רבנו. היה מחזיק את השולחן ורועד מהאמונה שלו, שהקדוש ברוך הוא עומד לידו, הוא מתבייש, הוא הוריד את העיניים ככה, והיה ככה, יושב ככה ורועד מהיראה, יראת השם. להגיע למדרגה כזאת שאדם רואה את הקדוש ברוך הוא, זה לא דבר פשוט. למען תהיה יראתו על פניכם, יראתו על פניכם, זאת אומרת, על הפנים שלך צריך לראות את היראה. כשאתה נמצא בפחד, כשאתה נמצא בפחד, כולם מפחדים. כל אלה שישבו סביב השולחן, הם הרגישו את היראת השם, הם רעדו. כי הם הרגישו, השם נמצא פה. כמו שאדם כשהוא בשמחה, אז הוא משפיע על כולם שיהיו בשמחה. רבי נתן אומר, היראת השם שלו השפיע על כולם, כולם ישבו ככה, לחוצים, פחד, השם פה. הרגישו, השם נמצא פה. כי רבנו הרגיש כל שנייה ושנייה את השם. אז רבי נתן אומר, בערב יום הכיפורים זה היה שיא. לך תדע מה עבר לו בראש, הוא הרגיש שהוא נכנס לקדוש ברוך הוא, הוא עומד לפני הקדוש ברוך הוא. ואצלו כשאנחנו אומרים עומד, זה לא בתיאוריה, זה מעשית, אמיתית. ונכנסנו להתברך אצלו, אשרינו זכינו אז לקבל ברכתו, קודם הסתלקותו. אחר כך ביום הכיפורים לא נכנס להתפלל עמנו כדרכו, רק התפלל בחדרו ביחיד. קודם נעילה, לא ידענו מי התפלל נעילה. ואמרנו לשאול אותו, מי יהיה חזן? והתעורכתי בעצמי, אומר רבי נתן, ללך אליו לשאולו, כדי לזכות לקבל פניו הנוראות אז. רבי נתן כל הזדמנות חיפש, איך להיכנס להיפגש עם רבנו, הוא אומר בשביל לראות את הפנים שלו. רבי נתן, מהראייה של הפנים שלו, זה היה עושה לב רושם על הלב. ואמר, שגם רבי נפתלי אמר, גם אני רוצה ללך. אני מצטרף אליך, לרבי נתן ללכת לשאול אותו, כביכול, לשאול אותו מי יהיה חזן, בנעילה. האמת היא שרבי נפתלי אומר, רבי נתן, שגם הוא רצה לראות את רבנו, איך הוא נראה, זאת הסיבה שהוא נכנס, לא אכפת לו לשאול או לא לשאול. והלכנו שנינו יחד, ובאנו אליו ונכנסנו לחדרו באמה וביראה. כי תמיד, בכל עת שרצינו להיכנס אליו, נפל עלינו יראה ובושה. ומחמת זה היה תמיד קשה לנו מאוד תחילת כניסה לחדרו, בפרט בעת הזאת ביום הכיפורים, סמוך לנעילה, סמוך להסתלקותו. כשנכנסנו לחדרו ועמדנו על הפתח בבעלה ובאמה, שאל בקיצור, בשביל מה באתם? היה לו חן כזה לרבנו, תמיד היה, חוש אומר תמיד היה אצלו. בשביל מה באתם? ענינו ביראה, מתפלל נעילה, תכף איתה בידו, עשה ככה. לא דיבר, עשה ככה. אני לא בעניינים וכבר לא אכפת לי כלום. אומר רבי נתן ככה, תעשו מה שתרצו. רבי נתן אומר, הבנתי, תעשו מה שתרצו, אני לא פה. בביטול שלו.
מה הם חשבו שהוא לא... מה? מה הם חשבו שהוא... אני לא יודע מה יש להם בלב.
הם באו לשאול אותו, מי יהיה חזן?
תפסו טרמפ.
תפסו טרמפ, אבל הם רצו לדעת מי יהיה חזן.
לא פחדו שהוא יגיד להם, אתם עובדים עליו?
עשה להם ככה, ככה. רבי נתן אומר, הבנו שהוא כבר לא אכפת לו מי, מה, מו, מה יהיה. אחר כך מוצא יום הכיפורים, נכנסנו אליו עם העולם, והיה חלוש מאוד, ולא הראה פנים שוחקות. היה בחולשה, לא היה יכול אפילו לחייך. ביום שאחר יום הכיפורים, יום שלישי בשבת בבוקר, נכנסו אליו העולם, והיה בדיחה דעתי, היה לו מצב רוח טוב, הייתה לו שמחה. זה כבר קטע שכשבן אדם ברמה שלו, יש אנשים שנבעלים מזה, אבל ברמה של רבנו, הוא היה שמח לפני הפגישה עם הקדוש ברוך הוא. הוא כבר, הבין כבר שזה כבר עניין של... קצר לעניין, כבר נשאר כמה ימים, כמה שעות, זה כבר, והמצב רוח שלו השתפר, מצב רוח שמח, גמר עם העולם הזה, הולך להיפגש עם הקדוש ברוך הוא, והייתה בדיחה דעתי, ודיבר עם העולם בפנים שוחקות, ואני עדיין לא התפללתי. אחרי שגמרתי תפילת שחרית, נכנסתי גם כן אליו, והוא היה עדיין מדבר עם העולם בפנים שוחקות, ואנשי טפליק עמדו אז לפניו וחיזק אותם הרבה ודיבר עם כולם באהבה ובשמחה. אחר כך יצאתי מחדר שהיה יושב שם מחדר השני, ועמדתי שם עם רבי יחיאל, אח של רבנו, עם עוד אנש. ואני הייתי מצפה מאוד להראות עוד הפעם את הקונטרסים שכתבתי מהתורה שמארס באותו ראש שנה. רבי נתן היה נוהג, אחרי אמירת התורה היה רושם את התורה, בא לרבנו לבקש אישור שיבדוק את התורה. אז רבי נתן אחרי ראש השנה הוא יחזיק את הקונטרסים, חיכה להיכנס לרבנו. אך הייתה לי בושה ולא יכולתי להעז פנים לגדול להטריחו בזה, כי הוא הרגיש שהוא במצב כזה. וביקשתי מאחיו רבי יחיאל שיחזק אותי, שיגיד לו כמה מילים וזה, שייתן לו אומץ להיכנס לרבנו לבקש אישור לתורה שהוא אמר בראש השנה. וחיזק אותי עד שהתגברתי ונכנסתי אצלו, וציווה לסגור את הדלת, ועמדתי לפניו אני לבדי והוא ישב על הכיסא. תראו עכשיו סיטואציה, תתארו לכם בדמיון שלכם, אתם רואים סרט כזה עכשיו. הרב יושב בשעות האחרונות שלו, ונכנס לתלמיד האהוב שלו, שהם היו ככה, מחוברים. תראו תיאור, מה קורה ביניהם. ציווה לסגור את הדלת, ועמדתי לפניו, אני לבדי, והוא ישב על כיסא באמצע הבית. והראיתי לו הקונטרסים הנזכרים לעיל. וראה אותם היטב, ותיקן לי כל מה שטעיתי, או חיסרתי שם, בתורה של ראש השנה. גם היה אז כמה עניינים שלא סחרתים ולא כתבתים כלל, כמו עניין ראש השנה ועניין הראה, כמבואר בתורה, שלא, זה רבי נתן שכח, כי זה, התורה נאמרה בחג, אי אפשר היה לכתוב, רק מוצא החג הוא שיחזר. כי נשכח ממני העניין, והוא חזר עם לי כל זה, וסידר לי הכל כתיקונו בפנים יפות, בפנים מסבירות, באהבה, בשמחה ובהתקרבות גדול. אחר כך, אחר שגמר לחזור עם לי כל התורה, ענה ואמר, עכשיו המקרא, עכשיו אני אגיד לך את הפסוק שעליו בנויה כל התורה. אומר רבי נתן, מה אשיב להשם כל תגמולו עליי, שזכיתי לשמוע מפיו הקדוש תורה בעת ההיא, וקרב אותי בהתקרבות גדול, ודיבר הרבה מנפלאות תורתו, ומסדר הבניין הנורא של תורתו. הוא התחיל להגיד לרבי נתן כמה התורה שלו רצינית, כמה היא חזקה, כמה היא תורה חשובה. והביא איזה פסוק, והביא לו ראיה. והכל דיבר בשמחה, בפנים סוחקות. ואז באותו היום, שאחר יום הכיפורים, היה צריך לצאת מהדירה לדירה שישב בה קודם ראש השנה. הוא החליף שלוש דירות מאז שהוא הגיע מברסלב לאומן. לפני כן הוא ביקש שיזכירו לו דירה. הזכירו לו דירה אצל נחמן נתן, שזה מקום שרבנו הגיע אליו. הוא הבין אז שקראו לו, הדירה מוכנה, שאמרו לו בברסלב, הדירה מוכנה, הוא הבין, הגיע זמן הפטירה שלו, הבין את הרמז, קראו לו לשם לאומן, כי הרי הוא אמר, אני רוצה פה, בבית הקברות הזה להיקבר, וכשתקראו לי, אני אבוא. הם לא הבינו על מה הוא מדבר, כי הוא אמר, כשתקראו לי, כשתמצאו דירה, אני אבוא. אבל הוא בראש שלו היה, כשתקראו לי, אני אבוא להיפטר. זה בראש שלו. אז שאמרו לו, בוא, אנחנו קוראים לך, מצאנו דירה, הוא הבין. אז הוא אמר לשוין, שוין. הגיע הזמן, הגיע הזמן. אז הוא נסע ונכנס בבית של רבי, של נחמן נתן, והוא אמר, פה בבית הזה לא הזכירו את שם השם מעולם. זה בית שלא הזכירו את, בית של כפירה. אחרי זה הקשיעו עליו קושייה, והוא תרץ את זה, למה נכנסת לבית הזה בכלל? אז הוא הביא שני תירוצים, תירוץ אחד, למה הקדוש ברוך הוא ברא חושך בעולם לפני האור? זו הסיבה שנכנסתי לבית של הכופרים לפני כן. וסיבה שנייה, הוא אמר להם, הצדיקים לא מתקרבים אליי, אז אני מקרב את הרשעים. ככה רבנו אמר, הצדיקים לא מתקרבים אליי, אז אני מקרב את הרשעים. ותכף כשנכנס בבית זה, לא הראה עוד פנים סוחקות, ואז חזרתי והראיתי לו כל מה שכתבתי מהתורה הזאת ששמעתי מפיו הקדוש בזה היום, והביט בי ושאל אותי עוד מה שהסתפקתי, מה שהוא לא הבין בתורה בינת, שאל אותו, יש לך עוד שאלה? והשיב לי ובהר לי היטב, אבל הכל בחלישות כוח, ובכל אלו הימים היה חלוש מאוד, ואני הייתי תרוד אז בכתיבת התורה, כי מחמת שתיקן לי הרבה, הוכרחתי לחזור ולעתיקה ולסדרה מחדש, ומחמת זה לא הייתי רגיל להיות בפניו כל יום, כל כך מיום שלישי. יום שלישי אחרי כיפור, עד יום חמישי. והוא זל שאל עליי בכל עת איכן אני. כל הזמן הוא שאל את החבר'ה, איפה רבי נתן, איפה רבי נתן? הוא רצה שהוא יהיה איתו כל יום ויום במעמד של לפני הפטירה. עוד יום מתקרב, הוא הולך לקראת הפטירה. גם היה סברה אצלי לנסוע לסוכות הביתה, אומר רבי נתן, כי לא רציתי לעלות על דעתי שהוא יסתלק, אף על פי שראיתי חלישותו הרבה. אבל ברחמה מתברך לא קלים, וחושב מחשבות היא באה לידך מנודה, חמל עליי בסיבב סיבובים, הקדוש ברוך הוא, שלא הלכתי לביתי בכל הסוכות, ונשאר עם רבנו. יום חמישי, שהוא יום לפני ערב סוכות, נכנסתי אליו סמוך למנחה, ועמד לפניו רבי נפתלי, חברי ושאר אנשים, והוא היה חלוש ביותר, וחוליו התגברה מאוד. ואמר לי רבי נפתלי שכבר הלך לקרוא הדוקטור, וקצפתי עליו מאוד על זה, כי דעתי לא הייתה מרוצה שיביאו דוקטור, ובעניין זה יש הרבה מה לספר. ומן אותה שעה והלאה לא זזנו ממנו, מאותו קטע. זה היה יום שלישי, יום חמישי. ובאותו הלילה, וליל שלישי, ערב סוכות, לנתי אצלו, ובאותו הלילה סידר צוואה לפניי, ליתן 300 אדומים לביתו חיה שתחיה, ולאשתו הכתובה. הוא חילק את הירושה, אמר לבת שלו 300, לאשתו את הכתובה, כמו שכתוב בהלכה שהבעל שנפטר צריך להשאיר לאשתו לשלם את הכתובה, ואמר לי, יש עוד מה לומר? תזכיר לי, יש עוד איזה עניין לפני שאני הולך? השבתי לו, גם זה אין אתם צריכים לומר, הם כל הזמן מחזקים אותו, אתה נשאר, אתה לא מת, והוא כל הזמן חומס להם שהוא גומר, והם לא מוכנים לקבל. כי אתם בעצמכם תסיעו את ביתכם, אומר לו רבי נתן, אל תדאג, אתה צריך להבין שגם לנו קורה הרבה דברים כאלה, שלפעמים יוצא לנו שאנחנו מלווים בן אדם, שהרופאים אמרו שהוא גוסס והוא גומר, ואנחנו לא רוצים להגיד לו את האמת, אנחנו אומרים לו, לא, חזק, אתה תהיה בסדר. לפעמים כדאי להגיד לבן אדם, אל תדאג, העולם הבא יותר טוב מהעולם הזה, מה לך עכשיו עוד כדורים ועוד מכשירים ועוד סיפורים, יחזיקו אותו לחיות עוד שבוע, שבועיים, חודש עם מכשירים, ואחרי זה בשביל לנתק את המכשירים, כדי שהוא כבר מת, אבל אי אפשר לנתק את המכשירים, גם כשהוא מת, עד בית המשפט יאשר את זה, וסיפור, עזוב, אל תחבר מכשירים, תן לבן אדם ללכת בשקט, בשלווה, הוא הולך למקום טוב. קשה לנו לקבל את זה, כי הראש שלנו לא עם אמונה כזאת חזקה, אמונה גדולה. כי לא רציתי, אומר רבי נתן, לשמוע, להכניס בליבי כלל מה שהוא מדבר מסתלקותו. ענה ואמר, אצל השם יתברך הכל אפשר. ביטול. אמרו לו, אתה תעשי את ביתכם. אמר, אצל השם הכל יכול להיות. כי כן הייתה דרכו בקודש שלא היה מתעקש על שום דבר, על שום אדם. ואמר, אלו השלוש שנים הייתי בנס. רבנו אמר, אני נפטרתי לפני שלוש שנים. כשהיה לו האוסט הראשון, השאול הראשון, הוא אמר, זהו, הוא נפטר מהעולם. עכשיו כל השלוש שנים זה סתם, יזיקו אותו בנס. אחר כך אמר לי, גם לכם היה ראוי לומר איזה דבר, אבל אתם אנשים קטנים. אומר רבי נתן, גם לך אני צריך להגיד איזה משהו, אבל אתם אנשים קטנים. עניתי ואמרתי לו, רבי נתן אומר, אז הרחמנות יותר גדול עליי, אם אני באדם קטן, אז בטח צריך לרחם עליי. ובוודאי צריכים לחיות עוד כדי שתרחמו עליי. כי לא הייתי רוצה להפציר שיגיד לי איזה דבר צוואה, רק שיחיה עוד, כי זה היה כל מגמתנו. ישיב עוד פעם, אצל השם יתברך, הכל אפשר. כי הוא אומר, אני יודע שקרוב ההסתלקות, רק בוודאי עם השם יתברך אין שום דבר נמנע. כל זה היה בלילה שייך ליום שישי, ערב סוכות. תודה. כל אותה הלילה היה רעש גדול, כי בכל פעם התגברה עליו חולשתו יותר ויותר, ויצא ממנו דם על ידי ההוסט, הרבה מאוד מיום שני דראש השנה עד הנה, אשר לא יומן כי יסופר, וקרוב לאור היום קראו הדוקטור שלו ברצוני, והוא זל בדרכיו הנפלאים מסר עצמו אז לרצון העולם, שהם יעשו עמו כרצון, כרצונם בעניין הדוקטור. להתבטל. גם הבנתי מדעתו הקדושה, ואני קראתי תיגר על אלה שלא שמעו לי והביאו את הדוקטור. יום שישי בבוקר אמר לנו שנמצא בשבילו איזה כיסא טובה. לפי חולשתו, שיוכל לסמוך עליו היטב. והשם נדבר חזרנו, מצאנו כיסא שהודווה בעיניו, ותכף הבאנו לו הכיסא וישב עליה. בבוקר ביום שישי ראיתי נפלאות שבעוצם חלישותו ישב על הכיסא מעת לעת, מיום שישי בבוקר עד מוצא שבת, שהוא יום ראשון לסוכות, ישב על אותו כיסא שהביאו לו. כי לא נכנס לסוכה כלל, כי היה אז מסוכן מאוד. ובעת שישב על הכיסא הניחו לו תלית ותפילין ביום שישי בבוקר, וביותו מעוטב בתלית ותפילין התחיל לגבוה. ונתן הקאות, וציווה עליי לאחזו בראשו, כמעט שנגבה. אני ביקש לרבי נתן שיחזיק לו את הראש, כי הוא העיקי. הרבי חסדה השם ידבר חזר בו חיותו, והתפלל בתלית ותפילין, וישב כך על הכיסא מעת לעת וחצי רצופים עד מוצאי שבת. כל אותו יום שישי ערב שבת וסוכות עמדנו לפניו, והוא היה חלוש מאוד, והחיות הולך ונפסק. עניתי ואמרתי לו בכניעות ראש ולב נשבר, רבי, תושיעו לכם בעצמכם. השיב לי, אין לי חשק לזה. רבי נתן קלט שהוא יכול לעזור לעצמו. אם הוא רוצה, הוא יכול להמשיך לחיות. אמר, אין לי חשק לזה. עניתי ואמרתי לו, שיהיה רחמנות על זרעכם, על הילדים, על אנשיכם, תישאר עוד. ואיתה בידו ואמר ככה, הכל פה ביידיש, אין תרגום, כי הוא אומר, אני רחוק מזה אתה הרבה, ואני איני שומע כלל, ועוד דיברנו עמו דיבורים באותו היום. כל אותו הלילה של אחריו וליל שבת יום ראשון לסוכות ישב על הכיסא, לפעמים איתה עצמו על השולחן שצל הכיסא והניח ראשו על ידו, שכף קצת ככה. אפשר היה שן איזה שנת עריי כלשהו, ואנחנו עמדנו לפניו בכל עד, והיינו מחליפים משמרתנו. לפעמים עמדנו, עמדו אלו אנשים ואלו ישנים, ואחר כך להפך, עשו תורנות. בבוקר יום שבת ראשון דסוכות הלבישו אותו בתלית, והוא עודנו יושב על כיסאו, והתפלל שם כל התפילות בשלימות, וישב בגדי שבת קרוי. אחרי גמר התפילה נכנסו הרבה אנשי העיר אצלו לקבל פניו ברגל, והיא הסביר להם פנים, ולא דיבר, רק מעט מעט המוכרח, כי בכל אותם הימים היה נזהר מלדבר. גם הדוקטור הזהירו מאוד שלא לדבר, מחמת שחיותו בצמצום. מוצאי שבת, ליל שני דסוכות, ציווה להוליך אותו מהכיסא, והשכיבו על מיטתו, והיה אז עייף ויגע מאוד, ואמר שהוא יגיע כל כך, מחמת שישב כל כך על הכיסא. ובכל עת ושעה היה הולך ונחלש יותר, עד אשר ביום שני הוא ג' דסוכות, אחר חצות, נהלש כל כך, עד שחשבו איזה אנשים, שהוא, ונדמה להם, שאין דעתו צלולה. חשבו שהוא מתחיל לדבר שטויות, כמה תלמידים חשבו. ומעשה שהיה כך היה, שבאותו הבית ששכב שם, היה תנור בית החורף חדש. וכשהבעירו בו אש, עשן בבית, והוכרחו להוליך אותו זל לחדר אחר, שהעשן לא יפריע לו. ובעוד שהוליכו, אמר, לאן אתם הוליכים אותי? אז חשבו שהוא מדבר שטויות. יש עשן בבית, מה אתה שואל שאלה כזאת? ואז נדמה להם הטעות שאין דעתו צלולה. ואני לא הייתי אז, באותו שעה. אחר כך בסמוך נכנסתי לשם, ובאתי והיה שם רעש מחמת שנחש מאוד, ואז אמרו לי זאת. ואמרתי, בלתי אפשר זאת. רבי נתן לא אמר, תעזבו שטויות, הוא לא דיבר שטויות, הוא דיבר לעניין. אחר כך בסמוך, ביותנו עומדים לפניו, הבין שהעולם סוברים טעות דנל. הוא קלט רבנו שהם חושבים שהוא השתבש, שהוא מבולבל. ענה ואמר, אם אתה הייתי מבולבל? ענה ואמר, אחיו, רבי יחיאל, בעת שאמרת להיכן מוליכים אותי, ענה הוא אמר, אומר לאחיו, אני זוכר אפילו זאת אומרת, אתם חושבים שהייתי משובש, אני זוכר אפילו, אבל לא היה לו כוח להסביר מה הוא זוכר, אפילו איזה פרטים. רק בדרך רמיזה, מחמת שהיה כבר נזהר מלדבר, ואני הבנתי כבר גמר דיבוריו על ידי רמיזתו, וגמרתי אני דבריו. רבי נתן המשיך את המשפט שרבינו התחיל. ופירשתי דבריו בפניו ואמרתי שהוא זוכר מה שהיו אומרים אז. כל מה שדיברו באותו מעמד הוא זוכר. רבינו עשה ככה עם הראש. הוא לא יכול לדבר, אז עשה ככה שרבי נתן קלט בול. שכן הוא כמו שאני מפרש. אחר כך סיים הוא דבריו ואמר רק מה שלא יכולתי לגמור דבריו וכו'. ולא אמר יותר רק ברמיזה, ואני גמרתי ופירשתי דבריו בפניו, שמחמת שלא היה יכול לגמור דבריו, וטב נדמה להם שחז ושלום מבולבל, והרכין אז ראשו שכן הוא כדברי. אחר כך ענה ואמר בקול קצת, אתה זוכר? אומר רבי נתן, המעשה שסיפרתי, ותכף עמדתי מרעיד, ושאלתי אותו באמה, איזה מעשה? כי לא באמת שמעתי ממנו כמה וכמה מעשיות. ענה ואמר, המעשה שסיפרת לך בכניסתי לפה, לאומן. ותכף נבהלתי מאוד, כי זכרתי את טבע המעשה שמדברת מעניין הבעל שם טוב, שבא למקום אחד שהיו שם נשמות גדולות הרבה מאוד, שהיה מוכרח לתקנם, וראה שאי אפשר לתקנם, כי אם על ידי שהסתלק. זה המעשה שרבנו סיפר לרבי נתן, כשהוא נכנס לאומן. אמר לו שהבעל שם טוב, פעם אחת הוא היה בצער, והתלמידים שאלו אותו למה הוא בצער, הוא אמר שהוא חייב להסתלק מהעולם, כי יש כל כך הרבה נשמות עומדים עליו, שמחכים שהוא ייפטר כדי שהוא ייתקן אותם. אז הוא שואל עכשיו רבנו, את רבי נתן, אתה זוכר את המעשה הזה? ועמדתי מרעיד ומשתומם, ענה ואמר, רבבות, אלפים, רבבות, רבבות. הוא אומר לרבי נתן, כאילו רבנו כבר רואה אותם, כבר הוא רואה רבבות נשמות עומדים מעליו ומחכים שהוא ימות כבר, שהוא יעלה ויתקן אותם. הוא משך מאוד תיבת רבבות, כי הוא אומר שיש כאן באומן סביבו רבבות נשמות שעומדים עתה סביבו שיתקנם, שבשביל זה יש לו כל העינויים והאיסורים הקשים והמרים האלה. אחר כך אסף פניו קצת אל הקיר ופרס ידיו קצת, כי הוא אומר, הריני מוסר נפשי. והרי אני מוכן ומזומן לקבל הכל בשבילו יתברך. איזה בן אדם. רבנו אומר, צריכים להיזהר בדקות האחרונות של החיים, שבן אדם לא יקפור ולא יבעט, למה הוא עובר דברים קשים מאוד. כאילו הקרקע נשמטת לו מתחת לרגליים. כי כל בן אדם, בסופו של דבר, בתת ההכרה יושב לו שהוא לא ימות. הוא חושב שיהיה איזה חידוש, איזה הפתעה בחיים, שהוא לא ימות. וכשהוא בא לסוף, הוא מתאכזב שהוא לא קיבל את הקטע. כל אדם יש לו בתת ההכרה קטע שמשהו יקרה בסוף, הוא לא ימות. רבנו אומר, צריכים להיזהר מהרגע הזה, לא לכפור, כי האדם בועט, כאילו יחזבו אותו. פה ההורים, מוסר נפש, השם, מה שאתה רוצה, הולך עד הסוף, עם כל הכאבים. אתם יודעים מה זה, איזה כאבים זה בריאות? בן אדם עובר, שנעקרים לו חתיכות בשר ודם מהריאות, ריקובים, חתיכות מהריאות ריקובות, הוא מקיא אותם החוצה, זה לא דבר פשוט. אבל אדם מחזיק, הוא לא אכפת לו מעצמו. השם, השם. הוא הולך עד אינסוף על הקדוש ברוך הוא. אמונה, ביטול הקדוש ברוך הוא עד אינסוף. וכל זה אי אפשר לצייר בכתב כלל. כי בעניין תיקוני הנשמות, שמענו מפיו כמה שיחות ותורות נוראות, שרמז לנו בהם, שהוא עוסק בהם הרבה מאוד. כמו התורה ואומר בועז אל רות. והבנו מדבריו שכל היצורים והמחלוקת שעליו, הכל מהמד בזה, זה, שעוסק בזה שהוא מטפל, עושה תיקונים לנשמות. אחר כך, בליל השייך ליום שלישי, יום רביעי דסוכות, יום אחרון של ימי חייו. ואז, עד אחר חצות לילה, עמדנו לפניו אני וחברי, ורבי נפתלי ורבי שמעון. כי היינו מחליפים משמרות, ובעת ששמענו שיחה ענה, לא היה אז רבי נפתלי אצלו, כי היה ישן. אחר כך בלילה ישנתי אני, והוא עמד אצלו, עם רבי שמעון. ואז בלילה חזר ודיבר מעניין הנשמות, מה שצריך לתקן כמה, הרבה נשמות, ואמר כמה משפטים יש כאן, כמה קדושים יש כאן. ענה רבי נפתלי ואמר לו, הלא אמרתם בתורה, ויאמר בועז אל רות, תורה סמך אי, שהצדיק הקדול, גומר בחייו את התיקון של הנשמות האלה. אז איך אתה עכשיו מתפטר מהעולם? כך שואל אותו רבי נפתלי. עונה לו רבנו, לא אמרתי לכם, כי עם איזה בחינה מזה, בתורה לא גילי אתכם את כל העניין, כי ההכרח להסתלק בשביל זה. ודווקא בתורה הזאת, רבנו אומר, דווקא רומז רבנו באותה תורה, שיש צדיק שאי אפשר לו לתקן אלא על ידי פטירתו. באותה תורה רבנו אומר את זה. אחר כך הזכיר עצמו ולקם מפתח של הקמדה ונתן להם. מסר את המפתח של אהרון וציווה עליהם שתכף ישתלק בעודו יהיה מונח על הארץ. יקחו כל הכתבים שנמצאים שם בקמדה וישרפו כולם ויזהירם לקיים את דבריו. והם לקחו המפתח ועמדו בבעלה רועדים וזוחלים ומצטערים הרבה בשומעם כל זה. והיו מתלחשים יחד על שהוא כבר מכין עצמו כל כך להסתלק. ענה ואמר, מה אתם מתלחשים? אתם רשאים לדבר מסתלקותי בפניי, אני לא מפחד יותר מהמוות. הם דיברו בלחש, התלמידים. אמר, מה אתם מדברים בלחש? דברו בכל רם, רגיל, אני מסתלק. אני לא מפחד מהדבר הזה. הוא מסר להם את המפתח שכל הכתבים שיהיו, הוא אמר עוד, שהוא שוכב על הארץ אחרי שהוא נפטר, לשרוף הכל. תארו לכם מה היה שם. איזה תורות, איזה עניינים, איזה סודות, איזה דברים. ספר הגנוז. מי יודע עליו? אין לנו כלום ידיעה עליו. רבי נתן גם לא יודע. הוא יודע לספר הנשרף, הוא יודע. שהוא אמר לו אז בחייו לשרוף. ספר הגנוז, מה היה כתוב שם? איזה דברים, איזה סודות. לשרוף הכל. אחר כך אמר להם, אולי אתם מתלחשים על עצמכם? אני שומע אתם מתלחשים, עליי אל תתלחשו, אתם יכולים לדבר חופשי. אולי אתם מתלחשים שדואגים לעצמכם? מה יש לכם לדאוג כשאני הולך לפניכם? זה דבר פשוט, אפילו בכוח צניחה. דבוקה של חיילים. תעשי לכך צניחה, לא? בכוח צניחה. מעמידים חיילת ראשונה שתקפוץ. לפני החיילים שתתן להם אומץ מהבושה שהתביישו לו לקפוץ. היו מעמידים חיילת ראשונה. כשמי שהולך לפניך אתה מקבל כוחות, הנה מישהו הלך, מה אתה מודאג? מה אתם מודאגים? אני הולך לפניכם. ומה אלו הנשמות שלא הכירו אותי כלל הם מצפים על תיקונים שלי? כל שכן אתם. אלו האנשים שמתו מקודם עמהם, יש לי איזה הגיעה, יש לי עבודה קשה איתם. אבל אתם, מה יש לכם לדאוג? מאחר שאני הולך לפניכם, אין לכם להתיירא כלל. ועוד שמענו ממנו דיבורים נוראים כאלה מעניין הנשמות ומעניין הסתלקותו, וכל זה היה בלילה, ואני הייתי ישן אז. אחר כך הקיצותי כמה שעות לפני חצות לילה, ובאתי ועמדתי גם כן לפניו, ורבי נפתלי ורבי שמעון עודם עומדים לפניו, והוא ישב על הכיסא, כי מן מוצאי שבת, אחר שישב מעט לעט וחצי רצופים על הכיסא, אחר כך הייתה דרכו לשב על הכיסא בסירוגים, לפעמים שכב איזה שעות על המיטה, אחר כך ציווה לו לכל הכיסא, וכן להפך. ובעת שאני שמעתי ממנו שיחה הנעל מעניין המעשה, היה ביותו שוכב על, על מיטתו, ובלילה שהם שמעו השיחה, היה יושב על הכיסא. וסיפר לי רבי נפתלי בלחישה קצת, מאשר נעשה באותו העת, כשרבי נתן ישן, שכבר מסר להם המפתח, וציווה לשרוף הכתבים. ועמדתי מרעיד ומשתומם, אף על פי כן התחזקתי ואמרתי בליבי, שכך דרכו, שהוא מכין עצמו להסתלק, אף על פי כן לא יעשה השם יתברך זאת. הוא בוודאי יחיה, כי לא היינו יכולים לעלות על דעתנו, שהשם יתברך ייקח מהעולם אור כזה. אחרי שעדיין לא זכו ליהנות מאורו הנפלא והנורא, אשר כולם צריכים אליו לקבל ממנו. ובעבודתנו הרבים, על ידי מחשבות אלה, איבדנו מה שאיבדנו. כי אם היינו מאמינים לו בפשיטות שהסתלק, כאשר אמר לנו בפירוש, ברמז, פעמים אין מספר, בוודאי היינו יכולים לשמוע ממנו דברים נוראים עוד. כי רצונו היה שתהיה התערות הדלטטה, שאנחנו נעורר אותו שאומר לנו איזה דברים. רבנו היה בביטול, אם לא שאלו אותו שאלה, לא ענה. אם לא שאלו, ביקשו משהו, לא אמר. אבל אנחנו לא שמנו לב לזה, והיינו מצפים רק שישוב לאיתנו, ולחשוב שיצווה לנו מה לעשות אחרי הסתלקותו, ולא רצינו לחשוב כלל, ועל ידי זה לא הפסרנו אותו על זה כלל, והוא לא אמר מעצמו בלי שום התארות הדלתת הכלום. ועמדתי לפניו יחד עם רבי נפתלי ורבי שמעון. והוא הסתכל עלינו ולא אמר מאומה. אחר כך אמרתי לרבי נפתלי, בלחישה, לך ושכב לישון, כי עדיין לא ישנת כלל. ולא אבל ללך ממנו מחמת שנפשו הייתה מרה לו מאוד, מאלו הדיבורים ששמע בהסתלקותו של רבנו. מעצם האהבה והתשוקה ליהנות מזיו צחצחות קדושת פניו. אחר כך באיזה שעה קלה גברה עליו השינה והלך לישון. וכן רבי שמעון הלך לישון, ואני נשארתי לבדי. ועמדתי לפניו באותו הלילה. ועמדתי לפניו באותו הלילה האחרונה של ימי חייו כמה שעות רצופות, אני לבדי. מנהר חצות לילה עד אור היום. אבל לא זכיתי לשמוע ממנו שום שיחה, והכל מחמת שלא רציתי לעלות על דעתי שיסתלק. ולא רציתי לשאול אותו כלל מה נעשה ומה נפעל וכרצה בזה. ואני מבין אתה למפרע, שהוא זל היה חפץ ומשתוקק מאוד שנשאל אותו ונפציר אותו על זה שיסדר לנו איזה דברים. אז היה אומר לנו, ארבע הבנותינו הרבים בריבוי תשוקתנו אליו, עד שלא יכולנו לעלות על דעתנו שהסתלקותו, על ידי זה לא הפצרנו אותו על זה. ועמדתי לבדי לפניו אז באותו הלילה, והוא הסתכל וחזה בי בעיניו הנוראות הרבה. וכל ההסתכלות שלו שהסתכל בי היה כמו דיבורים ממש. ואני מבין אתה כמה התחזקות וכמה עניינים הסתכלותו בי אז. ובכל עת שעובר עליי, חז שלום מה שעובר בכלל בפרט, שמטבח בנפלאותיו מצילנו מכולם, אני מבין שהכל היה מרומז בהסתלקותו. רבי נתן עכשיו עמד בסיטואציה כזאת, שהוא עומד מול רבנו, רבנו מסתכל עליו, הוא מסתכל על רבנו, שום מילה לא יוצאת, ורבי נתן אומר שהוא מבין דיבורים מההסתכלות, שהוא מחזק אותו, ושולח לו במחשבה דיבורים, להתחזק. כי הסתכלותו הייתה כמדבר עם מי, ומה אומר לו? על מי אני משאיר אותך? עם כל האוצרות הגנוזים אצלך? מה יהיה נעשה עמך? כי רבים יעמדו עליך. ומה יעשה חלוש כמוך? כאלה וכאלה. ויתר מזה, מה שאני יודע בעצמי. הכל היה מרומז בהסתכלותו, שהסתכל בי הרבה, בכוונה באותו הלילה. וכל ההסתכלות והסתכלות שהסתכל בי אז, היה שואב בו איזה שעה רצופה. שעה. שני אנשים עומדים אחד מול השני, מסתכלים עיניים בתוך עיניים, ולא מדברים מילה, והוא מדבר איתו במחשבה. ורבי נתן אומר, הבנתי ממנו שהוא אומר לי ככה, ככה, על מי אני משאיר אותך? איזה מחלקות יהיה עליך? מה עומד לפניך? איזה צרות? איזה ייסורים? אחר כך ציווה עליי להוליך אותו מהכיסא למיטתו, ולקחתי אותו והולכתי אותו. והוא זל היה ראשו רובו נשמח עליי, ורגליו היו מעט נוגעים בארץ. והיה ניסה עליי עד שהבטיב למיטתו, שלא הייתה רחוקה מהכיסא. כשהבטיב אל המיטה, חסתי אותו והגבטיב, והנחתי אותו על המיטה. ענה ואמר, לאט לאט, פבולה, פבולה. וכך עשיתי ונחתיב על מיטתו בלט בנחת. והיה תמה בעיניי על שצריך אותי להזהיר אותי על זה. ענה ואמר, אז רבנו קלט, שרבי נתן מתפלא, מה פתאום אתה אומר לי, קח אותי לאט לאט, וכי אני לא אקח אותך לאט לאט? אז הוא אומר לו, רבנו אומר לו, אני כבד אתה, על כן הזהרתיך על זה, כי האדם קרוב למיטתו, הוא כבד, מחמת שהחיות מתחיל להסתלק ממנו, ובכל זה רמז לי, שהוא קרוב מאוד להסתלקותו, ואני לא שמעתי כל זה כלל, ושכב על המיטה, ואז הסתכל בי הרבה מאוד, ואני זכיתי לשרתו אז לבדי, ולהושיט לו מה שהיה צריך, אחר כך עניתי ואמרתי לו, רבי, קחו איזה דבר להשיב נפשכם. השיב, מה תיתן לי? אמרתי, מעט תי. ענה ואמר, בסדר, עם חלבון בצע. כי אז היו נותנים לו לפעמים תי מבושל עם חלבון בצע, שעושים להקל ההוסט. וכן עשיתי ובשלתי התי עם החלבון והסוכר ונתתי לו. וציווה לתן לו מעט מים, ונטל ידה ולקח התי ואמר שהיא חמה עדיין, כי אז היה נזהר שלא לשתות משקי חם, שלא יעורר הדם של ההוס. כי איזה ימים קודם הסתלקותו, פסק ממנו יציאת הדם על ידי ההוס. ולקחתי התה והורקתי מכלי אל כלי, לקררה קצת כנאו. אחר כך נתתי לו, ואמר שעדיין נחמה. ולקחתי וקררתי אותה עוד, ואמר שעדיין נחמה. וכן היה כמו 3 ו-4 פעמים. אחר כך, אחר שקררתי אותה, כראוי, כרצונו, לקח וברך ושתה. אחר כך עמדתי לפניו עוד עד שעיר היום, ונתווסף בו שמחה וחיות קצת על שזכיתי לשמשו כל כך, כי לאו כל יום זכיתי לשמשו. נכנס בי חיות, כי רצונו היה שהמשרת שלו ישמשו. רק לעתים רחוקות זכיתי לשרתו מעט. ואתה זכיתי לשרתו כמה שעות רצופים בכל בעת הזאת, על כן הייתי שמח קצת. אבל לא ידעתי כי באותו היום לוקח השם את אדוננו. אדרבה, נדמה לי שאז יחיע עוד. כשעיר היום התחילו לקום ולקיץ משנתם המשרת וכיצוי שהיו רגילים לעמוד לפניו ועמדו לפניו, אז הלכתי אל המקווה להכין עצמי לתפילה, וזה היה יום שלישי רביעי דסוכות, ובחזרתי מהמקווה באתי לחדרו ומצאתי ויושב על מיטתו, יושב ולא שוכב, ומעוטב בתליתו ומתפלל. אחר כך לקח האתרוג והלולב ומינה והחזם בידו מעוטב בתליתו ויושב על מיטתו, בסידור האריזה להם מונח על ברכיו הקדושים. הוא גמר את ההלל עם 4 מינים ואמר רושענות בקול רם קצת, שהיו נשמעים דיבוריו לכל העומדים בבית. אשרי העיניים שזכו לראות אותו אז ולשמוע קולו בעת שאחז 4 מינים ואמר הלל והושענות ביום האחרון של ימי חייו הקדושים. וגם אנחנו גמרנו התפילה בציבור בחדר השני בסמוך לחדרו, שהיינו מתפללים שם בציבור תמיד, גם באותו היום התפללו כל הקהל שם כדת. אחר התפילה נזדמן שהוצרחתי לעבור דרך חדרו בשבילי והסתכל בי. אחר כך דיברתי עם אחיו רבי חייל ואמרתי לו, אתה נפלתי בדעתי ויכול לעלות על דעתי שיסתלק, ואני צריך שאתם תחזקו אותי בזה. וחיזק אותי והתחזקתי בדעתי לבל עלי על דעתי שיסתלק, כי היה אצלנו איסור לעלות מחשבה זאת על ליבנו. אחר כך יצאתי משם והלכתי ללחסניה שלי שאכלתי שם, ולא היה בעל הבית בביתו, המתנתי הרבה עליו, ובתוך כך שכפתי לישון קצת קודם מאכילה, כי הייתי יגיע מאוד ולא יכולתי לישון. גם עסקתי בכתיבת התורה שהייתי צריך לתקן שם איזה דבר. אחר כך בא בעל הבית ואכלתי עמו, ורציתי לשכב עצמי לישון שם, מהמת שלא ישנתי מחצי הלילה עד עינה, ויצר לי מאוד, כי מי יודע מה נעשה עם רבנו זל. אבל אף על פי כן, אמרתי בליבי, לא אי אפשר בלא שינה. ואם לא ישן אתה, יהיה מוכרח לישון אחר כך, ומי יודע מה יהיה אז נעשה. והיה רצוני לישון שם, אך רבות מחשבות בלב איש, ועצת השם יתקום, והמל עליי השם יתברך ברחמה והנוראים, ונתן בליבי והתיישבתי, האמת שאי אפשר בלי שינה, אבל ללך לבית רבנו לישון שם, כי מי יודע מה יהיה נעשה. ובאתי לביתו, ונכנסתי לחדרו, והנה שם כל רעש גדול מאוד. ומצאתי ויושב על כיסאו, אבל נשמתו וחיותו הולך ופוסק. ואי אפשר לו לשב עוד על כיסאו, וכמעט שנגבה, ואנשים עומדים עליו ושופכים עליו מיני פסמים יקרים להחיותו כנהוג. ואז באותו היום סיבב השם מדבר שבא לשם איש אחד מאנש מטרוויצה, והוא עמד עליו ואז עשה כמו יותר משאר אנשים, וגם יש בזה מעשה שלמה. שרבנו הבטיח לו בחייו, שביום הפטירה שלו הבן אדם הזה יהיה אצלו. וכבואי לשם ומצאתי. כל זה נבהלתי מראות ואמרתי שיקחו אותו מיד וישכיבו על מיטתו, ואיתה הוא בידו זל בעצמו ולא הסכים לזה. אחר כך בשעה קלה ראיתי שחיותו מועט מאוד ואי אפשר לו לשבת על הכיסא כלל. חזרתי וציוויתי לשאת אותו על מיטתו, ואז שתק ולא אמר לא הן ולא לאו. ולקח אותו האיש מטרוויצה על זרועו ונשא אותו זל על מיטתו והשכיב אותו על מיטתו. ובאותו משכיב אותו, תפסתי אני את ידו הקדושה בידי כד... לא יכול את הקטע הזה. בוא תמשיך. אף פעם לא יכול לקרוא את הקטע הזה. תקרא את זה, לא?
כמה דקות, לא? כמה דקות נמשיך?
אי אפשר לתאר את ההפסד הזה. רבי יוחנן, כשנפטר, כשהוא בא לרבי אלעזר, הוא ראה אותו בוכה. כשרבי אלעזר היה בוכה, אמר לו, למה אתה בוכה? הוא אומר לו, איך יופי כזה מסתלק מהעולם? על יופי הוא דיבר, על יופי. רבי אלעזר הרגיש את הצער הגדול שכזה גילוי לקות שהתגלה ברבי יוחנן ביופי שלו, מסלק מהעולם, איזה צער גדול יש, זה נאבד, זהו, זה יוצא מהעולם. מי שמכיר את גדולת רבנו, מה זה הדבר הזה, מה זה רבן?
נכון, לא רציתי
להלביש. אי אפשר לתאר את הצער הזה של ההסתלקות שלו. זה הזמן, בזמן הזה הוא הסתלק. עכשיו, בשעות האלה, זה היו... מה שרבי נתן מתאר עכשיו, זה היה בדיוק עכשיו, הזמן הזה. בערב, לפני צאת הכוכבים. רבנו אומר שצריך להיות אהבה אליו. גדולה אהבתך לי מאהבת נשים. זה, הרי אהבת נשים זה הדבר הכי, הכי גדול שיש בעולם. היצרה הזה ש... אז רבנו אומר שאהבת הצדיק צריכה להיות במדרגה כזאת ששום דבר לא עומד מול הדבר הזה. וזה מה שעושה את החיבור. אהבה זה חיבור הלבבות. כשאתה אוהב מישהו, אתה מחובר אליו בלב שלם. מי שהרגיש את זה, מי שמעריך מה שרבנו עשה בשבילו, איך הפך לו את החיים, מהמקום הכי נמוך, ממקומות של ייאוש, של דיכאון, שאין טעם בחיים, שדי, באדם מגיע, אנשים מגיעים במצב שמוכנים למות, להתאבד, בא בן אדם כמו זה, עושה לך כזאת טובה, הופך לך את החיים, מהיה אותך, מחזיר לך את החיים. אז הפרידה, קשה הפרידה? כל אחד מאיתנו צריך לזכור איפה הוא היה לפני שהכיר את רבנו. איזה חיים על הפנים, איזה ייאוש, איזה סתם. ובא בן אדם כזה. ובאותו משכיב אותו, תפסתי אני את ידו הקדושה בידי, כדרך הנהוג בנותני שלום זה לזה, וחיבקתי את ידו. בדרך התקשרות, ושכב על מיטתו, והיה מלובש בבגדיו, במלבוש נאה של משי, וציווה לרבי שמעון, שהלבישו יפה, שהלבישו יפה, דענו שציווה לסגור רבתי ידיים, בקרסים, ועשה כן, והיה קצת מבד יד שלו, הקוטונת שלו, יוצא לחוץ מהבט יד של הבגד, יותר מהראוי, וציווה עליו ורמיזה, לנוחבו יפה לתוך בית היד של הבגד, וציווה לרחוץ יפה, זקנו הקדוש, שהיה עליו קצת דם, וחצו יפה, ושכב על מיטתו בחירות גדול, ולקח איזה עיגול של שעבה וקרצה, וגלגלו בין אצבעותיו, וחשב מחשבות הנוראות, כדרך הנהוג בגדולים, שחושבים באיזה עניין, הם מגלגלים בין אצבעותם שעבה, והוא זל היה רגיל בזה קצת בסוף ימיו, ואפילו באותו היום האחרון, בשעה האחרונה, את המחשבתו הנוראה עסוקה במה שהייתה עסוקה, ובידיו הקדושים גלגל איזה דבר בחירות נפלא, ובצחות וזקות נאה ונורא, אשר לא נראה כמוהו. ונתנו לו מעט רוטב לאכול, ונטל ידיו, וברך ואכל, אחר כך באיזה שעה נתנו לו עוד פעם רוטב, ולא היה יכול לאכול עוד, ונמשך הדבר מעט שכב על מיטתו, עד שנגבה בערך 3 שעות ויותר קצת. ובאותו שוכב על מיטתו נעשה כל רעש גדול בעיר שיש שריפה ברחוב הסמוך לביתו. והיה אז רוח שערה גדול ונורא מאוד, אשר אין שכיח דוגמתו, ממש היה מפרק קרים ומשבר סלעים. והסוכה שעשו אצל ביתו נפלה מגודל הרוח, ואז בתוף כיף התגברות הרוח שהיה הולך וסוער, הייתה השריפה הנעל, וברחו רוב העולם אל השריפה, ולא יכולתי לשיט עצות בנפשי מה לעשות. ואמרתי לליבי שאני בוודאי לא אפרד ממנו איך שיהיה. אך לעת עתה רצתי גם כן למקום השריפה לראות מה נעשה שם, כי הבנתי שבשעה קלה זאת לא הסתלק, ובעודי רץ לשם חמל השם יתברך על עמו, ותשקע אש בנס נפלא, בתוקף רוח שערה כזה, ופגעו בי אנשים ביותי רץ למקום השריפה, והודיע לי שברוך השם שקעה האש. וחזרתי אליו ועמדתי עליו אצל מיטתו הקדושה, והבית מלא אנשים רבים מישראל שבאו לכבודו, וכשראו שקרוב אל הסוף, התחילו לומר עליו מעבר יבוק, הפסוקים שאומרים על הצדיקים, ואחר כך נדמה שנגבה, והתחלתי לבכות ולצעוק מאוד, רבי, רבי. על מי עזבתם אותנו? ושמע קולנו והתעורר והזיר אותו. ופניו הנוראים אלינו כאומר, אני עוזב אתכם, חז ושלום. ואחר כך לא נתמעמה הרבה, והגבה והאסף אל אבא, בקדושה מטרה גדולה, נקי וזך, וצח בלי שום בלבול כלל, ובלי שום תנועה משונה, בלי שום הדעת נפלא ונורא. וכל העומדים שם, רוב אנשי החבורה הקדושה, וכל גדולה, השמשים העוסקים בזה, כולם אמרו שכבר לא ראו, שכבר ראו כמה שמתו בנקיות ובדעת, אבל הסתלקות כזה לא ראו מהעולם. וכל זה היה לפי דעתנו, אבל בעצם הסתלקותו אין לנו פה לדבר, כי לית מחשבה תפיסה בזה כלל. ומי שיבין בעד בגדולתו, כדי ספריו הקדושים, והשיחות והסיפורים ששמענו ממנו, יבין שאי אפשר לדבר כלל מסתלקות פלא וחידוש נורא כזה, אשר לא היה כמוהו ולא יהיה כמוהו, כאשר אמר בפירוש, כנרשם במקום אחר. מה נאמר, מה נדבר, מה אשיב להשם, שזכיתי להיות בשעת יציאת נשמתו הקדושה, אם אלה אתן על העלמה, אלא בשביל זה, די לנו. ותכף נעשה בוודאי כל רעש גדול, וצעקנו אנה בכוח, ובוודאי נעשה בחייה גדולה ועצומה מאוד, ושום אישה לא הייתה בבית מעט הסתלקותו עד יום המחורת, שהוציאו אותו מביתו לגבורה. וגם זה אינו שכח אצל שום אדם ששום אישה לא תפקה עליו, כי בנותיו לא היו אצלו אז, ואשתו לא מראה ליבה להיכנס לחדרו לפקוט עליו, כי הייתה אשתו השנייה שהיה לה שום התחברות עם מוזל, רק הייתה בוכה בחדרה. ומיד שיצא נשמתו בקדושה, והתחילו לפשוט ממנו בגדיו בתוך רעש הבחייה, נזדרז רבי שמעון מיד ולקח המפתח, פתח הקם הדה והוציא משם כל הכתבים שלא נמסרו לנו בחייו, והיו כמה ספרים וקונטרסים מפוזרים, לקחם כולם והלך לחדר אחר שהיה שם בתנור כדי לשורפם כאשר ציווה עליו. והלכתי גם כן עמו במר נפש ובחייה. כדי לזכות לשאוב על כל פנים מהשן הקדוש של תורתו הנורא שלא זכו הדור ליהנות מהם. אוי לנו מה שאיבדנו, בבא נותן מור רבים. ואחר ששליחה מן התנור חזרתי ובאתי אליו חדרו ומצטיב גר מונח על הארץ, כי בתוך שהייתי שם בחדר האחר באותו כך הניחו על הארץ ומצטיב פניו מגולה והיה כמו מחייך קצת. ונוראות זקות קלסטר פניו, הנוראות אז היה ממש כמו תואר פניו בחייו, בעת שהלך בביתו אנה ואנה, וחשב מה שחשב שהיה מונח עליו כל מיני חן אמיתי, שבכל העולמות, אותו החן הנורא והיופי הנפלא היה עליו אז בעת שראיתי מונח על הארץ, ואי אפשר לצייר זאת, כי אם מי שזכר לראותו בחייו, שהלך בביתו אנה ואנה הר אינה. ונסלג בשלום ביום שלישי רביעי נסוכות, היי תשרי תף קוף עין א', אחרי חצות היום איזה שעות, ואני לא רציתי לזרש שיוציא אותו לגבורה מיד, כי היה צר לי מאוד פרנטו. וגם כבואר בשולחן ארוך של אבי ורבו אין הזריז משובה, והתגלגל הדבר עד שחשך היום. ואמרו כולם שאין להוציא אדם גדול בחשכת לילה, והתעכב עד למחרת ביום רביעי. למחרתו ציוו שילכו כולם למקווה לדבול, ואחר גמר התפילה התעסקו בו, והענקים וזך מאוד בלא שום ריח פגום כלל. עד רבה, השם יתברך סיבים שהיו ריחות טובות מאוד נוטפות ממנו. וכל בני החבורה שאלו אותנו איך להתנהג עמו, ואמרו שכאשר נצווה כאן נעשו. ואמרתי שעשו עמו רק כמו שעושים עם שאר בני ישראל, כי הבנתי שכך רצונו. גם שאלו אם רצוננו לעסוק עמו אנחנו בעצמנו דווקא, ואמרתי שבני החבורה העוסקים בזה תמיד יעסקו עמו. כי ידעתי בנפשי שלפי גדולתו אין נמצא אדם בעולם שיהיה ראוי לעסוק עמו, אך במקום גדולתו שם אנו מוצאים לבטנותו. ורצונו זל שכל אחד יעשה מה שראוי לו. ובעת הזאת מגיע העסק של גבורתו הקדושה לבני החבורה העוסקים בזה תמיד, ויהיה להם גם כן זכייה לנצח. וקודם שהתחילו להתעסק בו, באותו שוכב עדיין על הארץ, הזדרזתי ולא התפללתי, כי מחר תפילת שחרית ולא אמרתי הלל, ולא ברכתי עדיין על האתרוג, והלכתי לחדרו וישבתי אצלו על הארץ, ודיברתי באוזנו מה שהייתי נחשף לדבר לפניו. באלו הייתי בחייו ולא הסתיים מילת. ואמרתי, אדבר אתה לפניו. אחר כך בכיתי עליו הרבה. יושב אצלו על הארץ, ובתוך כך התקפצו שאר אנשים, ועמדו עליו ובכו עמי, ולא היה שום אדם בעולם שמחה עליו על הארץ, כי אם אני לבדי. כי אני עוללה נפשי מכל מנת עריף, כי כבר העיד עליי הוא בעצמו, שאני יודע יותר מכולם, ממנו יותר מכולם. אחר כך התחילו להתעסק עם הוא, ובעת שתיארו אותו לא רציתי להסתכל בו. ועזרתי פניי, כי אין רואים את רבו כשהוא רוחץ. אחר כך כשהתחילו ללבישו, עמדתי אצלו. מה נהדר היה כשהיה מלובש בתלית, ורנית שקוראים צובה, שהעין ראתה אותו, אשר העין ראתה אותו, היה שוכב על השולחן מורתיו בתלית, בהמה ובהירה גדולה. כמוכן ללך ולעלות למקום שיעלה. אשרי הגוף שלא נהנה מהעולם הזה. איכות השערה. אשרי אליי. שלא היה להם שום הסתכלות בזה העולם. כי כל העולם כולו לא היה עולה אצלו כאף עין. אשרי האוזניים שלא שמעו שום קול של העולם. וכן שאר כל האיברים והחושים. כמובן כל זה במעשה של השבעה קבצנים. אין שם מאבן, כי לא קידמו אדם בעולם לספר שבחים כאלה על שום צדיק. ומן הסתם, כשהוא ידע לספר כל זאת, היה אוחז בכל זה. ואם תשים לבך להסתכל שם היטב היטב בעין האמת, אז תבין מעט עוצם גדולה קדושתו, העולה על כל הקדושות אשרי לו. אחר כך הוציאו אותו מביתו, ואז תפסתי גם כן בכנף בגדו עם הנושאים יחד ונוציא אותו מביתו, והתנוצץ אז בדעתי מה שהתנוצץ, גדולת המורה התברך כפי השיעור שבליבי אז, שאי אפשר לספר אפילו לעצמו. והניחו על המיטה, והמיטה ציוויתי לעשות מכיסאו, שאמר עליה התורה באותו ראש השנה באומן, שהייתה כיסא גבוהה וציווה לסותרה, ועשו מן המיטה ונשאו אותו עליה, וליוו אותו המון רב מישראל אלפים אנשים. והיה שם דוחה גדול מאוד בלי שיעור, כמעט שנושאי המיטה פרחו באוויר, וגם אני נסעתי אותו קצת. ונגבר בשלום, ביום רביעי חמישי לסוכות באומן, העיר שבח, בהר בה בחיים חיותו לקבר שם, כאשר נשמע מפיו הקדוש פעמים אין מספר, שאמר לפני כמה אנשים שקהילת אומן הודווה בעיניו לקבר שם, חמת שהיו שם קדושים הרבה. ובשביל זה היה העיקר שבא לאומן חצי שנה קודם הסתלקותו. והשם ידבר חזרו ורצונו, רצון ירב יעשה, ויבוא בשלום, וינח על משכבותיו בשלום, כי שם המקום המוכן לא מששת ימי בראשית, לעסוק שם בתיקון העולם לדורות, וכל מי שיבוא אליו לשם, ויאמר עשרה קפיטל תהילים הידועים אצלנו, כאשר הבטיח בחיים חיותו, אשרי הזוכה לזה. יאללה, יאללה, תנגן. יש לו שיר אחר, של אומן. שיר שקיבלנו מאומן, מתנה.
תחת התוכנה שוב נזכר אין את השולים שומע